כן. ספר דברים, פרק ו'. וזאת המצווה, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו, אלוהיכם, ללמד אתכם, לעשות בארץ אשר אתם עוברים את הארץ, אשר טובים שמה לרשתה. יש בפסוק הזה, שהוא לכאורה פסוק, אפשר לומר, בנאלי, יש איזשהו צליל משונה. בואו נחזור על הפסוק עוד פעם. וזאת המצווה, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהיכם, ללמד אתכם, לעשות בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. מה חסר כאן? איפה משה? כן? משה לכאורה בחוץ. זהו. אתם, זה שלכם, זה לא בשבילי. כן. מה? כן, אבל כאילו משה לא אומר אלוהינו. נכון, משה לא נכנס לארץ. אז ודאי, אז זה לא בשבילו, זה בשבילם. כן, כי... בסדר, לא מזיין, אוקיי, טוב. אז משה לא נכנס לארץ ישראל, ומאחר והמצוות, לפי הדגש המיוחד של ספר דברים, זה בשביל ארץ ישראל דווקא, לכן משה אומר אתם. אבל יש פה ביטוי קצת יותר חריף, השם אלוהיכם. ויכול היה להגיד אלוהינו. נכון? בואו נמשיך, נראה עוד פעם. פסוק ב', למען תראה את השם אלוהיך, לשמוע את כל חוקותיו ומשפטיו אשר אנוכי מצווך, אתה ובנך ובן בנך, כל ימי חייך ולמען יאריכון ימיך. מעבר מרבים ליחיד, כלומר זה פונה גם בין על הפרט ובין לכלל, כן? כשזה לפרט זה לשון רבים, כשזה לכלל לשון יחיד, דיברנו על זה, נכון? לא, בעצם לא דיברנו על זה כאן. אבל כל פעם שמשה רבנו משתמש בלשון יחיד, הוא מתכוון לכלל. כשהוא מדבר בלשון רבים, הוא מתכוון לפרט. מה? כי הפרטים הם רבים, יש הרבה פרטים. הכלל יש רק אחד. למשל נאמר במעמד הר סיני, אנוכי השם אלוהי, ח, למי מי הוא דיבר? קהל ישראל, בדיוק. כן, בבקשה. האם משה צריך מצוות בכלל? יכול להיות שלא, אני לא יודע. יכול להיות שהוא צריך מצוות אחרות, אבל ברור שעבודתו היא שונה משלנו. למשל, ראינו, וכשהתחלנו את פרשת ואת חנן, שהגמרא שואלת, מפני מה נתאבה משה להיכנס לארץ, וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך? לכאורה, שאלה מוזרה. הרי לאכול מפריה ולסבוע מטובה, אנחנו כן מבקשים את זה, נכון? גם בברכות שאנחנו מברכים, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו לארץ ישראל, ונאכל מפריה ולסבוע מטובה, אז ודאי שמשה צריך. אלא השאלה היא על המילה הוא, וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה, הוא צריך. אחרים צריכים, אבל הוא, השאלה אם הוא צריך. אין? אז יש פה מקום לשאלה, בהחלט. גם התשובה שהגמרא שמה נותנת היא קצת מוזרה. אומרת ככה, אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל. הוא לא אומר על עצמו. הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואינן מתקיימות אלא בארץ, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו על ידי. קודם כל, עצם האמירה הזאת זה כבר להראות שמשה ראה את עצמו כעומד בחוץ. ובכל זאת הוא רוצה שהמצוות של ישראל יתקיימו על ידו, ומה הסיבה? וכנראה שהסיבה היא כי משה ידע שאם הוא יקיים את המצוות שישראל נצטוו, הם תהיינה נצחיות. כלומר, יקבלו אופי אחר. אז יכול להיות שמצד עצמי, הפרטיות של משה הוא לא זקוק למצוות. יכול להיות. אבל מצד שייכותו לכלל ישראל הוא צריך אותן. אבל על כל פנים פה אתם רואים את הביטוי בפסוק ב' גם כן. מעבר, משה שם את עצמו בחוץ. פסוק ג' עוד יותר משונה. ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר יתב לך ואשר תרבון מאוד כאשר דיבר השם אלו אבותיך לך. ארץ זבת חלב ודבש. טוב, אתם תשימו את עצמכם במקום בני ישראל בזמן שהם שומרים את משה אומר את הדברים האלה. הוא אומר אלוהיכם. הוא אומר אתם. הארץ שלכם. המצוות שלכם. אז מי הוא אלוהי משה? בדיוק, אתה זוכר במעמד הר סיני שדיברנו על זה, שהם חששו שמה משה אומר דברים מדעתו ולא מדעת אלוהי ישראל, או על כל פנים שהוא נשלח על ידי אלוה אחר חלילה, ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה אותו אחד. כן? עכשיו, על רקע הזה מובן פסוק ד'. מה? זהו, זה מה שבני ישראל שואלים את עצמם. אם הוא אומר אלוהיכם, והוא לא אומר אלוהינו, אז אולי יש לו אלוהה משלו. או אולי יש לו תפיסת אלוהות שונה משלנו. ועכשיו צריך להבין מה היסוד של האמירה הזאת, שהרי משה גדל מחוץ לאומה. אז אחרי 40 שנה שהוא כבר איתם, הוא עדיין אומר אלוהיכם. אז אולי זה לא אותו אלוהה. על יסוד זה מובן פסוק ד'. אז יש לכם ספרים? מה כתוב פסוק ד'? שמה ישראל... השם אלוהינו, השם אחד. עכשיו זה מובן. כלומר, הרקע ההיסטורי של האמירה של הפסוק הזה. משה בא להרגיע. השם שלי ושלכם זה אותו אחד. כי אם מישהו אומר לחברו, שימעו, או למשל לחבריו, הוא אומר, שימעו אנשים פלוני. סימן שהוא לא חלק מהם. אם הוא אומר שמה ישראל, סימן שהוא לא ישראל. נכון? אם לא היה צריך להגיד, נשמע, נשמע ישראל. אבל כן אומר, שמה ישראל, אז הוא בחוץ. אבל מה? השם אלוהינו השם אחד. עכשיו, מה זה אומר האמירה הזאת? כן, מה? במובן שיש פה, מה אתה רוצה?
אבל אמרנו שכבר מקודם, העם מבין שמשה הוא נפח לצינור.
נכון, העם מבין שמשה הוא צינור, אבל הצינור זה לא המקבל, זה בדיוק העניין. יש הצינור, יש הבריכה. מה? לך תדע, דווקא בגלל שהוא, אולי בגלל שהוא מבחוץ יכול להיות צינור. תהיתי? טוב, אז כן.
אז למה הוא מוגיד בין...
כן, זה בדיוק הנקודה שצריך לברר. זה בדיוק מה שאני רוצה לברר. כן? אתה לא ילד על דעתך שאני לא מתכוון לברר את זה. כן, אבל זה בדיוק מה שאני מתכוון לברר. אתה לא ילד בדעתך שאני לא מתכוון לברר את זה. נכון? אז תנו לי קצת אימון, כן? אימון, זה נכון. יש, מבחינה היסטורית, חז"ל מספרים לנו שהפסוק שמה ישראל נאמר עוד פעם קודמת, נכון? בפעם הראשונה שבה נאמר שמה ישראל, זה היה על רקע אחר לגמרי. מיעקב אבינו. כן? אבל זה במסורת של התורה שבעל פה, לא במסורת של התורה שבכתב. במסורת של התורה שבעל פה מסופר שכאשר יעקב אבינו אסף את בניו, ולפני מותו כדי לברך אותם או כדי לגלות להם את הקץ, באותה שעה נסתלקה ממנו שכינה. נסתלקה שכינה, התחיל לחשוש. הבאתי את כולם, שכינה הסתלקה. סימן שאחד מהם סילק. ואז יש לו חשש שאולי יש אחד מבניו סילק. הוא חושש שמה יש אחד מבניו שהוא לא בכלל ישראל. ואז יוצא שהניסיון להקים את האומה על ידי יעקב נכשל. אולי עוד לא הסתיימה תקופת האבות, אולי הבירור עדיין ממשיך. אז חז"ל מספרים שבניו הרגישו את החשש הזה, אמרו לו שמה ישראל, וכאן הכוונה במילה ישראל, ליעקב עצמו, ישראל אבינו, השם אלוהינו השם אחד, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. טוב, אמרת? ואז הוא ענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כלומר שהוא נרגע, הוא היה מרוצה מזה שהוא התברר לו שכל היהודים הם יהודים. כלומר, אמירה שמה ישראל באה על רקע החשש שמה לא כל בני ישראל הם בני ישראל, והתברר שכולם שייכים לייחוד, כל אחד בצורה שלו, באופן שלו, אבל כולם שייכים. לכן הוא יכול היה לומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולכן גם אנחנו מוסיפים את המשפט הזה בקריאת שמה, בלחש, למרות שמשה רבנו לא אמרו. עכשיו, כלומר, האמירה, השם אלוהינו השם אחד, באה על רקע של ביטול חשש. לעומת זה, באותה זרימה אפשר לומר לגבי משה. יש חשש שמה אלוהי משה זה לא אלוהי ישראל. ולכן הוא צריך להגיד, השם אלוהינו השם אחד. אבל צריך להבין, מה מהות החשש? מה היה המקצוע של משה כשהוא שכן בתוך בני ישראל? מה? כן, אבל למה? מתווך למה? באיזה עניין? הוא היה מביא את הגשם?
לא,
את התורה, יפה. זאת אומרת, משה, המקצוע שלו זה לתת את התורה. בסדר? עכשיו, יוצא שאלוהי משה זה אלוהי התורה. מי זה אלוהי ישראל? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. מי שנותן את ארץ ישראל. כלומר, אלוהי ישראל הוא לאומי, אלוהי משה, אם נבודד אותו, הוא דתי. ואז נשאלת השאלה, האם יש זהות? האם זה אותו הדבר? ברור. ולכן, מה שמשה מברר בעצם, כשהוא אומר, השם אלוהינו השם אחד, זה שכל ישראל שייכים לתורה. כלומר, יעקב בירר שכל יהודי שייך לעם ישראל. ומשה בירר שהתורה היא של כל ישראל. אתם רואים מה שאני אומר? כלומר, האם לכל אחד מישראל יש חלק בעם ישראל? יעקב עונה? כן. האם התורה שייכת לכל אחד מישראל? משה אומר כן. בסדר? זה הרקע ההיסטורי של האמירה אצל משה שמה ישראל. מובן? עכשיו, ומה הסיבה אגב של החשד? בגלל שכל הפסוקים הקודמים מדברים על ארץ ישראל. אם תשימו לב, שלושת הפסוקים הראשונים שקראנו בתחילת השיעור מדברים על ארץ ישראל. משה מדבר על תורה. אולי תורה וישראל זה לא אותו דבר. השם אלוהינו, השם אחד. מובן? כן.
החרדים מאמינים באלוהי משה ולכאורה לא מאמינים באלוהי אברהם
יצחק. תראה, אל תדביק מדבקות על מגזרים, אבל נאמר ככה. היא יכולה להיות עמדה שאומרת שיש תורה ואין ישראל. כן, העמדה הזאת בצורתה, הייתי אומר, המזוקקת, זה העמדה הנוצרית. כן? הנצרות לקחה את התורה לבדה בלי עם ישראל. כן, מה אתה רוצה?
שורש
נשמות, אברהם יצחק ויעקב, ומשה, ודוד המלך,
זה
לא אותם נשמות? אומרים שדוד המלך זה
מכיל את כל נשמות האומה, משהו
בסימן. יש כל מיני אופנים, אבל אני לא בדיוק הבנתי מה שאתה שואל, אבל מה שברור לי, לפני שאתה מסביר לי את השאלה, לי ברור דבר אחד, שאברהם יצחק ויעקב זה לא משה, ושמשה זה לא דוד, ודוד זה לא אברהם יצחק ויעקב.
אז מה זה כולל בתוכו?
מתקללים זה בזה.
מה זה?
זאת אומרת שכל אחד משתף את השני במה שיש בו. כי בשורש, יש שורש משותף, וזה מאפשר את ההתקללות. כלומר, אני ואתה, אתה ואני, זה לא אותו דבר. אתה זה אתה, אני זה אני. נכון? כן או לא? יחד עם זה, יש לנו שורש משותף. ובגלל השורש המשותף ביני לבינך, אנחנו יכולים גם להבין אחד את השני.
ולכן יש את כל ההתפלגויות האלה
בדיוק, בדיוק. כן, איך אמר הרבי מנחם מנדל מקוצק? אם אני אני, בגלל שאתה אתה, ואתה אתה, בגלל שאני אני, אז אני לא אני, ואתה לא אתה. כן.
כמו שאנחנו
רואים שמשה רבינו רוצה בסוף להגיד, כן, שזה לא אני, זה הקדוש ברוך
הוא. אני חלק מכם. אתם
רואים
ביטויים
כמו תורת משה עבדי, ודת משה וישראל. כן, דת משה וישראל, הנה, זה דוגמה.
לא, בסדר, זה
בחופה. לא, אבל מה מתכוונים בחופה? דת משה וישראל. דת משה אומרת דבר אחד, דת ישראל אומרת עוד דבר. כן, כל המקדש, הדת עד רבנן מקדש. כן.
אז אנחנו רואים שכאילו מישהו מהצד יכול להגיד שיש תורת משה.
נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק. כלומר, יש סכנה של בידוד תורת משה מישראל. הרי אותה הלכה, נגיד, ניקח דוגמה פשוטה, ניקח הלכה. אם אתה לא מבין באיזה הקשר, לאיזה אנשים היא נאמרה, אתה לא מבין אותה נכון. טוב, אז זה המשמעות, הייתי אומר, מצד השיבוץ של המקום. שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. עכשיו, תראו, בכל, נחזור לפסוק ב' רגע. מה כתוב בפסוק ב'? למען תירא. נכון? כתוב או לא? למען תירא את השם אלוהיך. פסוק ד', שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. פסוק ה', ואהבת. כלומר, מתי יש יראה? כשאין ייחוד. כשאתה בעולם מחולק. אז הנאמנות שלי לאיזשהו ציווי, זה בגלל שיש כוח גדול ממני. אז יש לי יראה. לא פחד, אבל יראה. היראה מורה על ריחוק. כל מקום שיש יראה, זה סימן שיש ריחוק. כן, בדיוק. לעומת זה, אם יש ייחוד, אז יש פיוס. אין מחלוקת, אין חלוקה פנימית, ואז יש אהבה. כלומר, שמה ישראל זה המעבר מהיראה אל האהבה. זה טוב, אבל שימו לב דבר מאוד חשוב. כשלומדים את הפסוקים האלה, יש הבדל בין איך שאנחנו אומרים אותם במצוות קריאת שמה, למשל כל יום, לבין איך שהם נאמרו בשעה שהם נאמרו. מובן? כלומר, כל מה שאני פירשתי עכשיו על שמה ישראל, זה מובן על רקע נאומו של משה והאינטראקציה האישית בינו לבין עם ישראל. כשאתה קורא קריאת שמה כל יום, אתה לא מתכוון לזה. אתה אפילו לא זוכר שזה משה שאמר את המילים האלה במסגרת של נאום פרידה. אני לא אמרתי שלא צריך לזכור, אני רק אומר שכשאנחנו לומדים את החומש, זה מקבל משמעות אחרת. בסדר?
יש הבדל בין לימוד לבין תפילה?
יש הבדל בין לימוד לבין קריאה. קריאת שמה זה לא תפילה. זה מצווה בפני עצמה, כן? כן, אבל כשאתה קורא את שמה, אתה מקיים את המצווה, אתה קוטע את הפרשה הזאת מן הרצף שבו היא נאמרה. בסדר? עכשיו, יש ערך ללמוד. לא, אני לא, אני צריך עוד לברר מה פירוש הביטוי שמה ישראל שאני אומר בבוקר או בערב. מה, למה אני מתכוון שאני אומר את זה? זה שאלה נוספת. או? כי אני הרי לא משה. אז למה אני מתכוון שאני אומר שמה ישראל? למי אני פונה? כן, אבל צריך קודם כל, יש ערך ללימוד של המשמעות המילים האלה בשעה שהם נאמרו. בסדר, טוב. מה עוד?
מה היחס לשמה ישראל שאומר יעקב?
מה ההבדל בין זה לבין שמה ישראל שיעקב אומר ליוסף? איפה ראית שיעקב אומר שמה ישראל ליוסף? הוא לא אומר ליוסף. הוא אמר לעצמו, וזו שאלה גדולה. כן? למי התכוון? הרי אומרים שבשעה שפגש יעקב את יוסף, הוא אמר שמה ישראל. למי הוא אמר? למי הוא פנה? נכון, נכון, עוד לפני. הרי כתוב הרי שיוסף יוצא לקראת אביו והוא נופל על צווארי האביו, הוא בוכה, ויעקב לא אומר לו כלום ואפילו לא בוכה. אמרו חז"ל שהיה קורא את שמה. אז זאת אומרת שבאיזה שעה הם נפגשו? בעמוד השחר, נכון? ככה זה יוצא. או בערבית. הגיע הזמן של קריאת שמה, בדיוק אז מגיע יוסף, מה לעשות? קורא את שמה, נכון? עכשיו יש לי קושיה, אם זה נכון הסיפור הזה, אז למה יוסף לא קורא את שמה? מה זה לא זמן קריאת שמה בשבילו?
יש
לו שעון
קיץ,
לא היה להם אותו שם. כן, כן, יכול להיות. מה? לא יכול לקרוא לפני כן. הרי אם יעקב קורא את שמה, ודאי שיעקב קורא בזמנה, אז מה פתאום שיוסף יקרא לפני זמנה? יש זמן לקריאת שמה. שיטת רבי יהודה שמי שיוצא לדרך, שהולך בשיטת רבי יהודה למי שיוצא לדרך, זה לגבי עמידה, לא לגבי קריאת שמע. אז אם כן, זה לא פשוט כל כך מה שאתה אומר, זה לא הקריאת שמע. לא מסתדר לי. ואם הוא צריך לחזור ולקרוא, אז הוא צריך לחזור ולקרוא בדיוק בשעה שיעקב קורא. לא מסתדר. צריך לזכור, מתי קוראים את שמע? הרי יש כל הזמן פה מהירים. בסדר, שלום הרב, קדת משה בישראל, מה הכוונה תודה? לא אסביר את זה עכשיו. בוקר שמח הרב, כתוב על משה בתהילים, משה איש האלוהים, והעובדה שמשה לא מכליל את עצמו בתוך כלל ישראל. אם כך, האם משה הוא גורם שמיימי שנשלח לצורך התקופה וזהו? שחקן חיזוק תודה? כן, יש מקום לאמירה הזאת. הרי משה, כתוב עליו, ותראה אותו כי טוב הוא, שנתמלא הבית כולו אורה. זאת אומרת שמשה היה ביטוי של האור, של ויאמר אלוהים יהי אור, של היום הראשון, אז הוא לא שייך להיסטוריה כל כך. בסדר, זה נכון. מה? בגלל זה הקושי. כן, מה אתה אומר?
אולי להסביר לשמה ישראל, זה לא היה בכלל זמן קריאת שמה, אלא זה היה מבחן של יעקב אבינו, בדיוק להראות כמה שאוהב את הקדוש ברוך הוא.
אתה אומר, אז זה סתם ככה, הוא קרא קריאת שמה בגלל שהוא רצה להראות את אהבתו לקדוש ברוך הוא. ולמה שיוסף לא יראה את אהבתו לקדוש ברוך הוא? לא, אז אני אגיד לכם, יש... ברור, זה שהוא מייחד את השם, ברור. אבל קודם כל, צריך להבין קודם כל דבר פשוט. מתי אומרים את שמה? כשהולכים לישון, נכון? בשוכבך, כשקמים, ובקומך. נכון? או כשהולכים למות. למה כשהולכים למות קוראים את שמע? כי אין לך בשוכבך גדול מזה. נכון? עכשיו, יוצא לפי זה, שיש עוד פעם רביעית שצריך לקרוא את שמע. בתחיית המתים. כלומר, כשאתה קם לתחייה, יפה, זאת אומרת, לכן תזכרו את זה, לא לשכוח, בתחיית המתים, דבר ראשון, לקרוא את שמע. יש עוד פירושים. כן. טוב, בקיצור, יעקב אבינו חשב שיוסף מת, נכון? וגם עבור יעקב משהו מת בקרבו. הרי כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם. הבישול הזה תחיית אמיתי. לכן הוא קרא את שמע, אבל עבור יוסף, שידע כל הזמן שהוא חי. אין פה שום תחייה. לכן הוא לא קורא את שמע. יעקב קורא, ולא יוסף. אבל עדיין לא ברור, למי פונה יעקב כשהוא קורא את שמע? נגיד, אם נאמר כפשוטו שהוא אומר שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד, שאלה למי הוא פנה? מי זה הישראל הזה שיעקב פונה אליו? כן, מה אתה אומר?
אולי הוא פונה לצד האחר שלו במקום ליעקב שבו, אלא לישראל שבו?
אולי הוא פונה לישראל שבו. אז זאת אומרת שהוא פונה אל משהו בתוך עצמו. זה כבר מתחיל להיות מעניין. אני רוצה לדעת מי זה הדבר הזה שבתוך עצמו שהוא צריך לפנות אליו. אבל, ולמה הוא אומר השם אלוהינו? מי זה הרבים הזה? כן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם, רק בשביל שכר. איפה האידיאלים והמסירות? שאלה יפה, עיין בספר בינה לעיתים לרבי עזריה פיגו, או פז'ו, בעל גידולי תרומה, יש לו דרשה שלמה רק על השאלה הזאת שאתה שואל. על משה רבינו שרצה להיכנס לארץ, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כלום אתה מבקש אלא בשביל לקבל שכר? מעלה אני עליך כאילו עשית. מה, כאילו שכל מה שמשה רבינו רצה זה לקבל שכר. זה לא מתאים למדרגה של משה. אז יש שני דפים, רק כדי לענות על השאלה הזאת, בספר בינה לעיתים לרבי עזריה פז'ו, בבעל ספר גידולי תרומה מסלוניקי. כן, עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. עכשיו,
אולי מסער לחבר את היחיד לכלל.
מי? יעקב? אני עוד לא יודע, רגע, רגע, תנו לי, גם לי מותר להגיד מה, את הדעה שלי פה. עכשיו, כנראה שיעקב, אז קודם כל, אם זה כפשוטו שהוא אמר את המילים האלה, אני לא יודע. כי הרי מה זה תוכן של קריאת שמה? זה לייחד שם שמה, לייחד את השם. אבל, ויכול להיות היה שיהיה איזה חשש אצל יעקב באותה שעה של פירוד דווקא. אבל, לכן היה צריך לייחד.
למה החשש של פירוד?
לא, בגלל ההפרש. בין המצב שלו לפני הפגישה עם יוסף לבין המצב שאחרי יוסף. כלומר, זה כמו שאנחנו אוכלים בליל פסח גם מרור וגם מצה ביחד. שלא תחשוב שהאלוה המשעבד הוא איננו האלוה המשחרר. בגלל שזה שני אלים שנלחמו זה בזה. אז יכול להיות שבאותה שעה צריך להכריז על הייחוד. הוא מיוחד שמגיע למצרים, ובמצרים יש פירוט של עבודה זרה וכו'. אבל, אני עוד לא יודע בדיוק למי פונה יעקב. אנחנו עוד מעט נגיע לזה. אבל קודם כל להבין, למה התכוון משה, כן? עכשיו, מה התכוונו בני יעקב שאמרו שמה ישראל? מה התכוון יעקב שאמר שמה ישראל? יש לנו כבר שלושה אנשים שאנחנו צריכים לברר מה הם מתכוונים. בואו ננסה קודם כל להבין למה אנחנו מתכוונים, ואז אולי זה יעיר לנו רטרואקטיבית על יעקב. אני למשל, כשאני צריך לקיים מצוות קריאת שמה, למה אני מתכוון? שאני אומר שמה ישראל, למי אני פונה? אם תאמר שאני אומר קריאת שמה בבית הכנסת, עוד איכשהו, אני יכול להגיד שאני פונה אל האחרים שסובבים אותי. כן? שמה ישראל, אתה, 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 כל אחד אומר לשני, השם אלוהינו, השם אחד, זאת אותו אחד. אולי. אבל קריאת שמה, מעיקר הדין, לא אמורה להיאמר בבית הכנסת. תפילה בבית הכנסת, קריאת שמה, בכל מקום שהוא. אז אם כך, יש משהו אחר. השאלה היא, כשאני אומר השם אלוהינו, או אלוהי, סימן שאני יודע על מי מדובר, נכון? האם אני באמת יודע על מי מדובר? מי כן יודע על מי מדובר? ישראל יודע. כלומר, ישראל האמיתי הוא כבר יודע, אבל אני עוד לא ישראל. אבל אני, מצד השורש שלי, אני כבר ישראל. לכן אני פונה אל השורש שלי, שורש הנשמה שלי, שהוא נקרא בתורת הקבלה ישראל סבא, כלומר, אותו ישראל עליון, ואליו אני פונה. ואני אומר, שמה ישראל, שורש החיים שלי, השם אלוהינו, כלומר, שלי ושלך, השם אחד, אף על פי שאני עוד לא יודע. השורש שלי יודע, קוראים לו ישראל. וזה מה שאמר כנראה יעקב גם כן. יש לנו כבר התחלה של הסבר, אוקיי?
כלומר, אמר פה, אמר זה לפני יוסף, הוא לא ידע זה לפני, בבית שלו הוא לא ידע שזה אותו...
לא, לא, הוא לא יכול היה לדעת את זה.
למה?
בגלל שהוא לא חווה את זה. כי היה עצוב, בגלל מכירת יוסף, שיש עצבות, אין שכינה, אין ישראל. עכשיו, יש עוד משהו שתרצה, קודם כל, המשמעות של המילה אחד. פה זה ברור שהמושג אחד הוא לא מושג של יחידיות, אלא של איחוד. כלומר, בכל מקום שבו יש פרדוקסליות, שבו יש מתח פנימי בין שני כותבים, צריך להכריז השם אחד. אוקיי? עכשיו, לא לגבי פשוט הסיפור הזה. נגיד, משה אומר, שמע ישראל, השם אלוהינו. מי זה נו הזה? אמרנו, זה משה וישראל. זהו. ברגע שאני אומר, אנחנו, אוטומטית אני דחיתי אחרים, נכון? הוא אלוהינו ולא של אחרים.
של הגויים.
הוא לא של הגויים לפי זה. אז נגיד, שמע ישראל, אני הייתי אומר השם אחד. אם הייתי מונותאיסט רגיל, הייתי אומר שמע ישראל, השם אחד. אבל כשאני אומר השם אלוהינו, זה בא דווקא לצמצם. השם... על קבוצה מיוסיימת, נכון, זאת אומרת, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עכשיו, תראו, כן, רש"י אומר את זה במפורש. עכשיו, יש פה דבר נפלא, זה אומר שאותו פסוק שהוא הסיסמה של האמונה המונותאיסטית, כשאנחנו רואים בתוכו, בתוכרי הפסוק כמו שכתוב, זה דווקא פסוק אנטי-מונותאיסטי שנותן מקום למחשבה שיש אלוהים אחרים. נכון?
וזה הגבלה, שילוש.
זה הגבלה. יש בכלל, איך שהנוצרים קראו את זה. זה אין מה לדעת. הנוצרים, בכלל יש להם קריאה עקומה. הם אומרים, השם, אלוהינו, השם. כל זה אחד. זה השילוש שצר, כן. טוב, זה קצת עקום. אבל, לא, יש בגמרא התייחסות לנושא הזה, לקריאה הזאת. אבל, בואו נלך קודם כל על הפשוט. בוקר טוב, השאלה באינטרנט שהרב לא ענה עליה כדת משה בישראל כן שייכת לשיעור, מהראוי שהרב בכל זאת יענה עליה תודה. אני יודע, אני לא אמרתי שלא שייכת לשיעור. אני אמרתי שאני לא רוצה לענות עליה. מדוע אני לא רוצה לענות עליה? כי אני רוצה להתמקד באיזושהי נקודה. אבל גם מה, אתה לוחץ. בישראל הכוונה שכל המקדש, הדעתא דרבנן מקדש. כאשר אדם מקדש, הוא מתנה את החלוף של הקידושין בהסכמה של חכמי ישראל. ואז יש אפשרות במקרים מסוימים של ביטול קידושין אם צריך. זהו, טוב. אז איפה היינו? שמה ישראל השם אלוהינו? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, אם כן יש פה ביטול, כלומר יש פה ערעור על המונותאיזם המוחלט. מה אתה רוצה?
אני חושב שזה לא
כמובן
על ביטול המונותאיזם המוחלט, אלא להגיד עובדה קיימת. אנחנו מכירים בו כאלוהים, ועוד שהגויים עדיין לא מכירים.
אתה אומר שזה בתחום ההכרה. זאת אומרת, זה לא ממש... אלא זה בהכרה. כלומר, השם שרק אנחנו מכירים בו כהשם אלוהינו, השם אחד. ככה אתה אומר. זה מניח, יש בין המפרשים מחלוקת, איך לקרוא את זה. מה שאתה ואני אומרים, זה מחלוקת בין הגור אריה לבין הראם, בהבנת דברי רש"י. השאלה היא, האם בשפה המקראית, בתנך, המושג של דבר שהוא מצד ההכרה ולא מצד העצמות, האם הדבר הזה בכלל קיים? אתה מבין? כלומר, המילים מתוך, מצד ההכרה של, זה ביטוי קנטיאני. של אמנואל קאנט. אז עכשיו, זה כבר 200 שנה שהמושג הזה מתקיים בתוך נפשות בני אדם, זה הפך להיות דבר מורגל בנפש. אבל זה לא ברור שבתקופה התנכית, לפחות מצד השומעים של משה, משה ידע פילוסופיה מן הסתם, אבל לא ברור שהשומע יודע את ההבחנות האלה. והשאלה היא, האם אין פה גם נתון אובייקטיבי? כלומר, האם כשהתורה מדברת על אלוהים אחרים, היא מדברת על פיקציה, או שהיא מדברת על משהו שיש לו תוכן ממשי? מובן? יש מקום לדיון על זה במקורות הפנימיים שלנו עצמם. יש למשל, אני רוצה ללכת לכיוון שלך, יש בתנחומה, שכשהקדוש ברוך הוא כעס בחטא העגל, אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, למה אתה כועס? הרי תחלקו ביניכם את העבודה. אתה תוריד את הגשמים, והוא העגל יגדל את החיטה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אף אתה מאמין בו? וכי אינך יודע שאין בו כלום? אמר לו משה, אם אין בו כלום, אז למה אתה כועס? בסדר. בסדר. אז יש כיוון כזה.
ומה הקדוש ברוך הוא?
לא, לכן נרגע. בואו. אז בסדר, זה צריך להבין את השפה שלה. למדרש יש שפה משלו. בסדר.
אבל
מה? זה השפה של המדרש. יש שפה. יש כדי... הדיאלוגים בין הקדוש ברוך הוא לנביאים, צריך להבין שזה לא שהקדוש ברוך הוא שואל שאלה, ההוא מקשה קושייה וההוא מתרץ. זה לא ככה. אלא זה כל הנבואה כולה היא באה בצורה של הדיאלוג, של האינטראקציה הזאת. אתה איתי אבישי? בסדר? אוקיי. טוב. אז עכשיו אני רוצה להבין מה זה השם אלוהינו ולא אלוהי העמים. השם אחד עתיד להיות השם אחד.
דרכנו.
מה?
דרכנו.
דרכנו. השם אלוהינו עתיד להיות השם אחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, ואומר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה הקריאה של רש"י. יוצא שלפי רש"י, כשאני קורא את הפסוק הזה, אני מתכוון למשהו דינמי, משהו שיש בו ציפייה, משהו שהולך ומתממש. זה מתחיל מהשם אלוהינו, וזה עתיד להיות השם אחד. יוצא שיש משמעות עצומה להיסטוריה. זה גם אומר שזה מחייב אותי, ברגע שאני אומר שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, זה מחייב אותי לפעול כדי שיהיה השם אחד.
מאלוקנו להשם אחד,
להפוך לכלל. לא מאלוקנו, אלא מאלוהינו, להשם אחד. כן, אז זה מחייב אותי לפעול פעולה שתגרום לעמים לדעת את השם אחד.
לעמים או לעם ישראל?
לעם ישראל כבר יודע, השם אלוהינו. זה כבר...
איפה בדיוק?
לא יודע, זה מה שרשי אומר.
אתה יודע, בעיתונים לא כתוב ככה.
בעיתונים לא כתוב ככה. אז אתה צריך לחזור לקושייה של יעקב אבינו. אתה חוזר לשמע ישראל של יעקב אבינו, שיש לו ספק האם כולם בפנים. ואז הם אומרים לו, השם אלוהינו, השם אחד. שכל היהודים, גם אלה שאתה קורא עליהם בעיתון, הם שייכים לאלוהי ישראל. נכון? ואתה לא ידעת. אבל אנחנו כבר יודעים שכל ישראל הם שייכים לישראל. אבל העמים, הם עוד לא יודעים את, השם, את אלוהי ישראל.
כן, שאלה אם אני צריך לפעול על היהודים או על אומות העולם, זה השאלה שלי.
כשאתה אומר את הפסוק הזה, הכוונה שאתה צריך לפעול על אומות העולם. יש פסוקים אחרים שמחייבים אותך לפעול על היהודים. אבל הפסוק הזה מחייב אותך לפעול על אומות העולם. כמו למשל יש פסוק, ספרו בגויים כבודו, מה?
אולי אם אתה יודע שלא כל היהודים מאמינים בזה, אולי קודם כל אתה לפעול בתוך...
אם אינך יודע, אני אגיד את זה אחרת, אני הבנתי מה שאתה אומר, אני רוצה להסביר. אם אינך יודע שכל היהודים מאמינים באלוהי ישראל, אז תפעל על היהודים. אבל זה, 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 זה פאק שלך. כלומר, אתה אינך יודע שהיהודים כולם שייכים לאלוהי ישראל. כי אתה עדיין בשמה ישראל של יעקב אבינו. אבל אם כבר אתה יודע שכל היהודים שייכים, בגלל שלמדת את כתבי הרב זצ"ל, אז אתה כבר יודע שצריך לפעול על הגויים. בסדר? זה עניין של בירור האמונה. אז אם כן, בואו נחזור. השם אלוהינו, השם אחד, אני פועל כדי שבסוף יהיה השם אחד. אז זה כבר קריאה רביעית לפחות. למדנו את המשמעות של הקריאה הזאת אצל היחיד. אצל, כמו שאני פונה אל ישראל של, העתיד. אני, העליון. אני יודע, אני יודע מה המשמעות של זה אצל יעקב, אצל משה. אבל בואו ננסה להבין, יש עוד. הרי לעתיד לבוא כתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כשהעמים יכירו, נכון? אז מה תהיה המשמעות של הפסוק שמה ישראל? מי יאמר שמה ישראל? הגויים. הגויים יגידו שמה ישראל. מי זה ישראל? זה אנחנו. אז הם אומרים לנו, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. ככה זה יוצא. לא, עכשיו הם באים לגלות, כמו שבני יעקב אמרו ליעקב, כמו שאין בי לבך אלא אחד, אין בי לבנו אלא אחד, כך הם עתידים לומר לנו.
נותנים לנו מוסר?
לא, זה לא מוסר, ההפך, זה קבלת עוד מלכות שמיים.
אבל
אני צריך את הגוי
שיחליט... לא, הגוי בא לבשר לי שהוא מאמין באלוהי ישראל. לא, עכשיו זה גם אלוהיו שלו. לעתיד לבוא, הופך להיות אלוהי כולם. לכן בא הגוי ואומר, שמה ישראל? השם אלוהינו השם אחד. מובן? זה הקריאה ההיסטורית. כן, מה אתה אומר?
אני לא עושה, אולי... שמע ישראל, אדוני
אלינו. נו.
השם אלוהי, השם שיש כל מיני אנשים שמאמינים באלים אחרים. והאל שלנו, השם שלנו, השם אחד. הוא היחיד, הוא האמת. שמע ישראל, שהשם שלנו, יש כל מיני...
תפיסות, אתה אומר, יש כל מיני תפיסות, והתפיסה שלנו היא הנכונה.
להגיד שם, זה...
זה קרוב לדברי, מה שאתה אומר זה קרוב לדברי רש"י. השם שהוא לא אלוהינו, שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. כן? זה ממש קרוב. והשאלה אם זה מצד ההכרה או מצד המציאות. מה שדיברנו על המחלוקת בין הראם לבין הגורריה. כן.
אז אם ככה, לעתיד לבוא, מה יהיה התוכן שלנו באמירה
ששמע ישראל? אז לעתיד לבוא, מה המשמעות ה...
כי כבר לא יהיה רק
אלוהינו,
אלא
יפה. נכון, נכון. אז זה צריכה להיות משמעות אחרת. אז בואו נראה. מה יכולה להיות המשמעות לעתיד לבוא של הפסוק הזה?
עבור עם ישראל.
עבור עם ישראל. למה אנחנו נקרא את שמה? הרי כבר אנחנו בשיעורים הקודמים דיברנו שלפי המהר"ל נבטל את הפרשה השלישית. יש כבר אתמול מישהו הציע לבטל את הפרשה השנייה. עכשיו אתם מציעים לבטל את הפרשה הראשונה. עכשיו לא, זה הרמב״ם, כשהוא מביא את הפסוק הזה, מביא אותו בהקשר אחר לגמרי. הוא מתאר אותו כהצהרת אמונה. כן? איך אומר בפרק א' של הלכות יסודי התורה, הרמב״ם כותב, האל הנכבד, אולי נקרא אותו בפנים, זה יותר בטוח, היה פה כרך א' של משנה תורה. זה לא יכול להיות שלא.
הנה, הנה פה.
למה שם? למה שם? אתם מחזירים את זה למקום, למה? למה? רגע. כתוב כאן, הלכות יסודי התורה, פרק א', הלכה, זין. אלוה זה אחד הוא ואינו שניים ולא יתר על שניים אלא אחד, שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם, לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. אילו היו אלוהות הרבה, היו גופים וגביעות, מפני שאין הנמנים השווים עם מציאותם, נפרדים זה מזה אליי, בו, חולה, 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 בו, מדלג. וידיעת דבר זה, מצוות עשה, שנאמר, השם אלוהינו, השם אחד. איך הוא כותב הרמב״ם? שימו לב לאופן שבו הוא מצטט את הפסוק. ידיעת דבר זה, מצוות עשה, שנאמר, השם אלוהינו, השם אחד. חסר שם משהו.
שמע ישראל.
כלומר, ההקשר ההיסטורי של הופעת הידיעה הזאת נמחק. כן? כלומר, בעצם השם אלוהינו השם אחד, אם אני מנתק אותו משמע ישראל, זה הופך להיות ידיעה קבועה ונצחית, בלי קשר להקשר ההיסטורי. נכון? אז מה השאלה? אם הוא שאל, הוא צריך לשאול אותי. מה השאלה?
איך הרמב"ם אומר...
הנה, הפסוק, ככה הרמב״ם כותב. וידיעת, אני קורא כאן ברמב״ם, פעם רביעית. וידיעת דבר זה, מצוות עשה, שנאמר, השם אלוהינו, השם אחד. שמת לב שהוא הוריד פה שתי מילים.
כן.
כן, שמה ישראל.
אלוהינו
נשאר. כן, אבל אז יוצא שאלוהינו זה אלוהי כל המציאות. אלוהי העולם.
אז יהיה כאילו, עדיין יהיה כאילו, יש ההבדל, אלוהינו...
לא, אבל, כן, אבל המילה נו נאמרת על ידי כל העולם. ברור? עכשיו, זה עוד לא כל כך פשוט, כן? כי בכל זאת כתוב השמע ישראל. רק רגע. היעד לסוד הייחוד הוא שיבה למה שהיה בתחילה. שכולם היו, כבר היו, שפה אחת ודברים ברורים. התשובה היא חזרה למה שקיים בשורש, וזה שווה לכולם. כן, יפה. זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. שבשורש האנושות יש אחדות. עכשיו, אולי נקרא את הפסוק הזה על פי הדקדוק. פשוט צריך לדעת לקרוא על פי הדקדוק. שמע ישראל. מי זה השם אלוהינו? זה דווקא השם אחד ולא. ולא השם שהוא לא אחד. פשוט צריך לקרוא את זה אובייקטיבית. כן? בלי כל מיני דעות קדומות. מה כתוב כאן? השם אלוהינו, מי הוא? זה דווקא השם אחד. ולא? השם לא אחד. משמע, רגע, אני רוצה להבין, מי זה השם שהוא לא אחד, שהוא לא אלוהינו?
שאין
לא
אחד.
מה?
שאין
לא
אחד.
מי זה השם שהוא לא אחד? מה? לא, אני רוצה להבין משהו. השם, יודקה ואבקה, גימטריה כמה? 26. 26. אחד, גימטריה כמה?
13.
13. מה היחס?
חצי.
חצי. זאת אומרת שכשאתה אומר אחד, אתה מגלה רק חצי של שם הוויה. זה החצי שהוא אחד. מה עם החצי שהוא לא אחד? זה האלוה שמתגלה דרך הפירוד. האם אנחנו מגלים את השם דרך הפירוד או דרך האחדות? דרך האחדות. דרך הפירוד אסור. נכון? זה עבודה זרה. אבל זה נקרא סיטרה אחרה. הרי כתוב כך, בראשית רבה. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אומרים חז"ל, אור אלו מעשיהם של צדיקים, חושך אלו מעשיהם של רשעים. ועדיין איני יודע, כך אומר המדרש, איזה מהם עדיף? כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. איך עלה על הדעת של מישהו לומר שאינו יודע אם דרך צדיקים או דרך רשעים מעדיף? אלא, צריך להבין, למי פונה התורה? התורה זה גילוי הרצון. אני רוצה לעשות את רצון השם. מהו רצון השם? השם רוצה גם טוב וגם רע, לא? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אז אולי, אם המטרה שלי היא לגלות ייחוד השם, יש מקום לעשות מעשה רשעים? לשם שמיים, לעשות מעשה רשעים. לכן הוא מגלה לי, וירא אלוהים את האור כי טוב, שהוא דורש ממני לעבוד אותו דרך הייחוד ולא דרך הפירוד, דרך האור ולא דרך החושך. מעשה צדיקים ולא מעשה רשעים. לכן, השם אלוהינו דווקא השם אחד, לא השם שהוא לא אחד. מובן מה שאני אומר? ועל זה אומר הכתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מאחוריי זה סיפור אחר, אבל על פניי, בבקשה, רק אני. ולכן הוא אומר הכתוב, בפסר פשוט קיצה, כי לא תשתחווה לאל אחר, כן, סגנון המשתמע, שיש צד אחר. אז אם אתה רוצה להיות דואליסט, תגיד שיש שני אלים. היהדות דווקא לא מאמינה בזה. אבל יש צד אחר של האלוהות, שאותו אנחנו אין בידינו לגלות אותו.
זה שהוא אומר, זה אומר, באחד הם עובדים כביכול להוויה השלם, ואנחנו עובדים באחד, זה הטוב.
נכון, בדיוק. אגב, מישהו התקשר אליי לפני כמה שבועות, אמר לי, כבוד הרב, אני מאוד מוטרד, יש לי שאלה באמונה, רציתי לדעת, האם יש לנו הוכחה נחרצת לזה שאין שני אלים? ככה שאל אותי, בטלפון, האם יש לנו הוכחה נחרצת לזה שאין שני אלים? אתם מכירים אותי, מה אני עניתי לו?
לא, אין.
לא, תלך קצת יותר.
יש הוכחה שהוא...
אמרתי, יש שניים. כמו? אז איך זה יכול להיות? אמרתי לו, אתה מכיר את המושג סיטרה אחרה? מסיטרה דקדושה? אז זה שניים. צד אחר. כן, בקבלה כל הכוחות של הרע נקראים סיטרה אחרה, הצד האחר. אז לכן אמרתי לו, זה שאתה חש שאולי יש שניים, זה בגלל שאתה מודע לזה שבאמת אפילו בהוויה האלוהית אנחנו רואים צד של קדושה, צד של טומאה. אז הוא אמר, אבל, כן, אבל בכל זאת אנחנו עם כל זה אומרים שיש שורש אחד למציאות וזאת מניין לנו. אז עניתי, כי המציאות זה דבר אחד. כשאתה אומר, בתוך המציאות יש לך שניים, סימן שהמציאות היא אחד. אם כן, יש שורש אחד למציאות הדואלית. בסדר? מה? זה הוכחה. עכשיו, בואו נתקדם עוד קצת. כן? השם אלוהינו, השם אחד. אני הייתי אומר, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אלוהים אחד. כי אתה אמרת השם ואלוהינו. אז קראת לו גם השם, גם אלוהים. אז תגיד, השם אלוהינו אחד, הוא השם אלוהים אחד. דווקא כשאתה אומר השם, אתה מחסיר את המילה אלוהינו. קרה פה משהו. משהו חסר פה. הרב זוכר באיזה פרשה בבינה לעתים? אני חושב בפרשת עקב. לא, פרשת ועד חד. לא זוכר, יודע מה, לא זוכר. עכשיו, שלום כבוד הרב, למה פסק בין השם לבין אחד? תודה. לא יודע. עכשיו, אז בואו ננסה עוד פעם להבין.
מה?
קודם כל, מה ההבדל בין?
כן,
קודם כל, מה ההבדל בין השם לבין אלוהים? זה דברים פשוטים. כן? הרי כתוב בפורש, ברשי, על ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, שבתחילה עלה במה חשבתו לברוא את העולם בדת הדין, לכן כל הפרק הראשון של בראשית הוא בשם אלוהים, ואחר כך שיתף את מידת הרחמים, ולכן השם אלוהים. נכון? אז השם מידת הרחמים, אלוהים מידת הדין, הכל מובן. אז כאילו השם אחד. אבל אם נדייק, מה זה מידת הדין? זה אלוהים שמוזכר בתחילת בספר בראשית, זה מי שבורא את הטבע. נכון? זה מי שבורא את הטבע. בטבע יש מידת הדין, כי בטבע יש חוקיות בלתי ניתנת לשבירה. כן? הכל תמיד אותו דבר. זה מידת הדין. מידת הרחמים זה מידה שפונה אל האישיות המוסרית, דיינו אל האדם. נכון? עכשיו, יש מקום לחשוב שמי שמחיה אותי, מדבר אל הנשמה שלי, פונה אל האישיות שלי, זה גורם אחר, אלוה אחר, מאשר מי ש... פועל בטבע. הטבע הוא אדיש, והאישיות היא לא אדישה. נכון? כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כן? זה העולם של אלוהים, זה עולם אכזרי בעצם, אפשר לומר, שבו אין עם מי לדבר. מה שאין כן, העולם של י' כ' ו' זה עולם שיש בו עם מי לדבר. לכן, יש פה כמה אפשרויות. האפשרות האחת היא לחשוב שבעצם אני אישיות, סימן שכל דבר הוא אישיות. יש בעולם רק השם. רק י' כ' ו' יש בעולם. וזה עובדי אלילים, היו מסתכלים על זה כך, היו רואים את השמש כאישיות, את העצים כאישיות, את הנהרות כאישיות. בכל דבר יש איזשהו אל, או אליל, רוח, שאפשר לדבר עמה. כן? אז הכל השם. האפשרות ההפוכה היא לומר, שהכל מכונות, כולל אני, וזה שנדמה לי שיש לי אישיות, זה אשליה. אני בעצם מכונה. אז הכל אלוהים בתפיסה הזאת. תהיתי? כלומר, או הכל השם, או הכל אלוהים. נכון? ואפשרות שלישית, זה להגיד לו, נאחד את שתי התפיסות. יש השם, יש אלוהים, אבל הכל מתאחד. אבל איך? האלוהים הם השם. אתה נותן משקל לטבע, יותר מאשר למוסר. זו השיטה של ספינוזה. השיטה הרביעית היא של הנביאים. הנביאים אומרים, השם הוא האלוהים. כלומר, אתה חושב שיש אלוהים, באמת יש רק השם בתוך האלוהים האלה. בסדר? וזה בעצם... מה? השיטה השלישית אומרת, האלוהים הם השם. זו השיטה של ספינוזה. השיטה הרביעית אומרת, השם הוא האלוהים. זו השיטה של הנביאים. מה לא הבנת? את השלישית או את הרביעית?
מה זה השם?
השיטה השלישית אומרת שהאלוהות זה סך כל ההופעות שלה בטבע. לכן אומר שפינוזה, דאוס ציווה נטורה, כלומר האלוהים רצוני לומר הטבע. אהו.
בערך.
מה בערך? מתקדם, אוקיי. עכשיו, השם אלוהינו, השם אחד. אז מה, מה, מה בעצם בא משה לומר? השם אלוהינו, זה אחד. אז איך הוא יכול היה לוותר על המילה השם? להגיד, שם הישראל, השם אלוהינו, אחד. כשמשה הוסיף השם, מה הוא התכוון? שהמשקל הוא לטובת השם ולא לטובת אלוהינו. כלומר, הפנייה, איך אומרים, לא, לא הדגש. איך אומרים זה? לא המשקל, לא. מרכז הכובד. זה השם ולא אלוהינו. כן.
אפשר להגיד
אולי
גם שהשם אלוהינו, שעכשיו הוא אלוהינו, הוא הופך להיות השם אחד, כבר אין אלוהינו.
יפה, זה בדיוק לזה חתרתי. אבל זה אומר שלעתיד מתבטל שם אלוהים. כן, הרי איך כתוב? כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. מה זה אומר? יש פסוק כזה, נכון? בתהילים? כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. יש פסוק כזה בתהילים או לא? משהו כזה, כן? אחינו הספרדים, לפני תפילת מנחה, אומרים לנצח על הגיתית, נכון? ושם הם אומרים, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים, לא מנתו לאורחים בתמים, נכון? אז יש פסוק כזה בתהילים? כן, אתה מפלל לפעמים אחינו הספרדים. כן. עכשיו, אז זה ככה, ששמש הוא מגן, השם אלוהים. שהשם דומה לשמש, אלוהים למגן. כי השמש זה טוב, אבל זה מסוכן. אז אני צריך מגינים כדי להתגונן מן השמש. אז אני צריך אלוהים כדי להתגונן מהשם. אני צריך את המסכים של הטבע, או המסכים המנטליים. לעתיד לבוא, כתוב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לבדו בלי מי? בדיוק, בלי אלוהים. לכן אומר משה, השם עכשיו אלוהינו. לעתיד לבוא, השם אחד. מה הסיבה שאומרים שבע פעמים השם הוא האלוהים בראש השנה? יש לי שתי שאלות על השאלה שלך.
זה לא בראש השנה.
א', שזה לא בראש השנה. א', שזה לא בראש השנה. ב', מה זה קשור לנושא שלנו? כן, רק קשור. שם, כן, זה שאלה על שם, אבל לא על השיעור. כן.
אתה מסוגל על התפיסה שלעתיד לבוא כל ההנאה שלנו, כל הטובה שלנו, תגיע מדדדים, שמה שאני מיוצגת על פי המילה אלוקים.
אתה אומר שהרי יש כל מיני מקורות שלעתיד לעבוד עד רבה לא נזדקק למידת הרחמים אלא מידת הדין. כן, אבל איפה תהיה מידת הדין? לא בינינו לבינו, אלא אנחנו נהיה מידת הדין.
הכוונה לזה?
מה?
מה הכוונה לזה אומר?
זאת אומרת שלעתיד לעבוד, הרי בינתיים יש לך מצב של שלוש מדרגות, האדם, השם, אלוהים באמצע, נכון? לעתיד לעבוד אתה מבטל מידת אלוהים, נשאר השם והאדם, האדם בעצם הפך להיות אלוהים. כתוב, ואיתם כאלוהים, לא? בסדר, בבקשה.
כל מה שהסביר רב כל השיעור, אבל זה לא הכוונות שאנחנו אומרים.
זה לא הכוונות שאנחנו אומרים, למה?
בשמע ישראל.
מה הבעיה? זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים בכוונות, אז תסביר לי מה למה לא.
אנחנו אומרים, שמע ישראל, קבל וירא ישראל.
נכון, בינתיים אני לא הבנתי למה זה סותר מה שאמרנו.
זה לא בדיוק.
זה בדיוק אותו דבר, כי השאלה מי זה...
לא מכבל לשורש...
סליחה, 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 סליחה. אתה אומר ככה. שאומרים, כתוב השולחן ערוך, שכשאומרים שמע ישראל, הכוונה קבל ואבן ישראל. אז הסברת לי את שמע, לא הסברת לי ישראל. אבל לא הסברת לי מי זה ישראל. כל השיעור היה כדי להסביר מה זה ישראל, בכלל לא דיברתי לרגע אחד על המשמעות של המילה שמע.
בסדר, אני מדבר על
הפשט של כל יום. אני מבין, פשט של כל יום. אתה אומר לי, קבל ואבן ישראל, ולא אמרת לי מי זה ישראל.
כולנו.
מי זה כולנו?
לפי
הכבוד. מי זה כולנו? תגיד. מי שיושב בכיתה?
לא, כל עם ישראל.
כל עם ישראל?
כן.
מה? כל עם ישראל זה נקרא ישראל?
עכשיו אתה מכניס את השורש והכל. אני לא מכיר מישהו שמכוון על השורש.
כן, אתה לא מכיר.
אני לא מכיר.
אז יעיין הכבודו, יעיין הכבודו בסידור הרשש ותגיד לי אם אין מי שמתכוון לזה.
אני לא עושה כמו הרשש. אני לא עושה כמו הרשש. אנחנו עמך,
אבל אנחנו לומדים דברים פשוטים. כי אני הרי... סליחה, אני רוצה להביא משהו. כשהתורה מצווה עליי לקרוא את שמה בכל יום, אני רוצה לדעת מה דורשים ממני. אמרו לי, תגיד שמה ישראל, ואני לא רוצה להיראות כמשוגע, שלא יודע למי הוא פונה. אז אני רוצה לדעת שאמרתי ישראל, למי אני פונה. עובדה שאני עושה את זה אפילו בחדרי חדרים, כשאין אדם ששומע אותי בעולם, ועוד אפילו אני לא מסתכל על מה שקורה מסביב, ואני מרוכז בתוך עצמי ואומר שמה ישראל. אל תגיד לי שאני פונה לכולנו. זה אבסורד לומר את זה. זה דבר משונה. אדם חושב שהוא מדבר עם כל העולם כשהוא בתוך החדר שלו? מה, הוא מטורף? לכן אני צריך את הפשט. אני לא מבינתי למה מה שאתה אומר זה לא הכוונות שכתובות בשולחן ערוך. רק פשוט אתה התעלמת מזה שהשולחן ערוך לא הסביר את המילה ישראל, כי הוא חשב שאתה יודע. כי השולחן ערוך לא ידע שצריך לבוא לשמוע את השיעורים שלי. הוא חשב שזה הכל ברור. כן. מה עוד לא מובן שם? מה, כל הפסוק?
לפי מה שאנחנו
מכוונים
כל יום.
זה מה שאנחנו מכוונים בכל יום? סליחה, זה בדיוק מה שאנחנו מכוונים בכל יום. עכשיו, יש עוד כוונות עוד יותר עמוקות, על פי הסוד וזה, אנחנו בינתיים הלכנו לפי הפשט. כן. יש פה שאלה. שלום הרב, האם בעצם לעתיד לבוא כולנו ננהג בגישה חסידית שאומרת שהכל זה השם ואין כלום חוץ מזה? תודה. טוב, זה כבר השאלה, פה השאלה היא מתרכזת במילה אחד. מה המשמעות של המילה אחד? אחד זה מילה מסוכנת מאוד בעצם. אז אין משהו אחר. יוצא שזה פסוק חסידי בכל יום. כן, החסידות מדברת הרבה על זה שצריך להתעלם מהצמצום, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל, לתתר פנוי מיני וכו'. יש פה בעיה, זה סותר את המציאות. נכון או לא? אז מה עושים כדי לפתור את הבעיה? סוגרים את העיניים. שמתם לב? נוהגים לסגור את העיניים באמירת שמה ישראל. ואפילו שמים את היד על העיניים, כדי להיות בטוח שלא לא תפתח אותם. כן? זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שאתה יודע שאתה אומר דבר שסותר את המציאות. אז אולי לעתיד לבוא אנחנו נפתח את העיניים כשנאמר את זה.
כדי לראות
ראייה
אחרת.
אני לא אמרתי שזה לא כדי לראות ראייה אחרת, אבל כדי לשמוע אתה צריך לא לראות.
כן? מה זה שמע?
כן, שמע. לא, ממש זה לא נשמע כמו ברחוב. סליחה. ברחוב לא אומרים שמע, אלא אומרים שמע. כלומר, צדיק עם צ'וק צ'יק, מם ואלף. נכון? טוב, אבל אני לא חושב שגמרנו להבין את הפסוק הזה, אבל הגיע סיום השיעור, בשיעור הבא, בעזרת השם נמשיך. כל טוב.